יום חמישי, איכה למועד, ערב שביעי של פסח, יחד עם שבת קודש. כמובן, שיהיה לנו בעזרת השם הרבה דברים מעניינים היום, דברים שקשורים לפסח, שביעי של פסח, המדורים הקבועים. אז בואו נתחיל. במוסף שבת קודש של יתד נאמן, לפני כמה שנים מן הסתם, יש שם סיפור על תלמיד, תלמיד שלמד בהיכל הישיבה, ישיבת פוניביץ' בלילה, לפנות בוקר, הוא שומע רחשים בחדר של המשגיח, רב חצקי לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהיה סמוך לבית המדרש. הוא הסתקרן, הלך לראות, ראש הדלת פתוחה, ורב חצקי הסתובב סביב השולחן ולוחש ברגש, ככה יצאנו ממצרים, הנה, ככה יצאנו ממצרים. וככה הוא המשיך שעה ארוכה, עד סמוך לתפילה. וסיפר הגאון רב משה שטיגל, שכידוע, רב דוד פוברסקי, היה הולך למצמדת לפנות בוקר ללמוד לפני התפילה. ופעם באשמורת הבוקר הוא פנה בהתרגשות לבחור שלמד אז בעולם, ואמר לו, זה מעביר בצמרמורת, אתה שמע את המשגיח? אז הבחור איתה אוזן ושמע, שמע את רב חצקי שהולך באזור נשים ושר ברגש את שירת הים. וסיפר התלמיד שלו, הגאון רב מאיר אייזלר, שהגיע מירושלים לרבנו עם פתק להתפלל על חולה מסוכן. נראה כבר שהוא היה זקן מופלג, התפלל בבית. עמד ליד הסטנדר, התכונן לתפילה, ואז אני מוסר לו את הפתק. הוא מגיב בטרוניה, מה אתם מביאים לי פתקאות? בגורניש, אני כלום. חיים מבוזבזים לשווא. אז הוא נחרד, אותו תלמיד, הרב אייזלר. אז המקורב שלו, הרב הצדיק רב משה ברנשטיין, שנכח שם, ניהר להפיס את דעתו, הוא אמר לו, אבל מה עם השיחות? הרי נתתם שיחות חיזוק עם אין ספור רעיונות מסגבים, חשובים ביותר. אז הוא הסכים איתו, נכון, נכון, אלו ששמעו את השיחות השתנו. ואז הוספתי, אמס, ואני יודע על בחור שלא יקפיד לבוא לשיחות, אבל אמר שדבר אחד הוא קיבל עם אור למשגיח, שיציאת מצרים, זה לא היה סיפור בעלמה, אלא מציאות. מה שקרה אחרי זה היה מפחיד. רב חצקי דפק על הסטנדר שלפניו, הוא התחיל לזכות, ככה, הייתה ליהודי תועלת ממני, אתם מביאים אתכם בשורות טובות מירושלים? אתם מסמכים ליהודי זקן? וככה הוא חזר על זה כמה פעמים. ליהודי הייתה תועלת ממני בעניין יציאת מצרים. ואז הוא לקח את הפתק, הוא אמר, כשם ששימחתם אותי, כך בואי רואי גם ישמח אתכם. סיפור מרגש, חצקי לוינשטיין. ונעבור למדור הנפלא, פניני פסח. אנחנו רואים על שפת הים, יחד כולם מוידו והמליחו ואומרו, במאיר חיים מסופר שבשנת תש"ח, כשהמנחה מוויז'ניץ היה גר בתל אביב קרוב לשפת הים, אז באחד השנים, בליל שביעי של פסח, באותה שנה, זאת אומרת תש"ח, אחרי שעורך את הטיש, אז הוא אמר, הפעם מלך לשפת הים, יאמר שירת הים, והוא הסביר, הרי כתוב, על שפת הים, יחד כולם מודו וימליכו. הבן שלו, הישוס מוישה זכר צדיק לברכה, אמר לו שזה מסוכן, זה היה זמן שהם מחומר, פחד היה גדול. אז הוא אמר לו, זה מאוד מסוכן, לשון תוקן, לשון תקנה. והחתן שלו שהיה שם, רגידל מג'יקוב, זכר צדיק לברכה, הוא אמר לו, איך השבר לא מפחד ללכת לים, הרי יורים שם. השטח מוקף צבא וחיילים. ענה לו עם ריחי, אין לו לפחד, שום דבר לא יקרה בעזרת השם. ואז הוא פנה לצאת לשם. מעניין לציין מה שכתב בעניין הזה, הרב החוסיד, רב יהודה יואל דייץ' מארצות הברית, בספר שלו נרות לקדושי אליון, לעולם לא אשכח את שבת שירה שנת תש"ט בבילי המזבור, שזה היה מאוחר אחרי חצות לשבת קודש. רבינו זיה עמד באמצע בית המדרש, הוקף חסידים, ואמר את שירת הים באש לוהטת. אני עמדתי בסמוך, קיבלתי באור פניו, וראיתי כמעיניו הקדושות ניגר שטף של דמעות. ואז רבנו זיה עצר רגע ולחש לי, שירה כזאת שאמרתי לפני כשנה, עלי שפתיים בארץ הקודש, זה שנים רבות לא אמרתי. אמירת הים של צדיקים, אמירת שיר הסיום של צדיקים. עניין הדברים יכול למועד רבותיי. מותר לעשות מלאכה במי יכול למועד לצורך הכנת אוכל לשבי של פסח, שמיני עצרת. מותר גם להניח את המלאכה מלכתחילה לכל המועד. ולא צריך לעשות אותה לפני החג. אפשר להכין אוכל ביד רחבה, לא צריך לצמצם ולהכין במידה ובמסורה. כמו כן מותר להכין בכל המועד אוכל לצורך יום טוב שני, מחוץ לארץ. אבל בן ארץ ישראל שמארח בבית שלו בני חוץ לארץ, תזן לחלקו הפוסקים. מותר לו להכין עבורם בכל המועד אוכל לצורך יום טוב שני, שעבורו זה יום חול. יש מי שכתב שאם קשה לאורחים להכין בעצמם את האוכל, אז מותר לו להכין עבורם. הכנה של אוכל בכל המועד לצורך שבת סיום חג, יש מי שכתב שמותרת רק על ידי הרומה, זאת אומרת, בצורה של טעימה מכל מיני אוכל בכל המועד, או ביום טוב שלפני השבת. באופן שהאוכל ישמש גם עבור אוכל של כל המועד היום טוב. אבל יש מי שכתב שזה מותר גם בלא הרומה. וכעת אנחנו עוברים למדור קניין חוך בפרקי אובס. אומרת המשנה, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. סיפר הגאון אומר שמאוד חשוב זינגר זכר צדיק לברוכה. על הרב אברמסקי, שהיה גר בבית וגן, יום אחד שהיה זקן מופלג, דפקו אצלו בדלת, יושב למד ליד השולחן, הרבנית הסתובבה בבית, פותחת לו את השולחן, פותחת לו את הדלת, עומד שם רוחל, רוצה למכור סוודרים. הרבנית אומרת לה, הייתי קונה בשמחה, אבל אהרון, אהרון מלא בסוודרים. טוב, הוא ראה שהוא סוודר לא יקנה, אז אמר לרבנית, לפחות ברכה מהרב אפשר לקבל. הרב שמע את כל המסע ומתן, ברגע שהבן אדם נכנס דבר ראשון, הוא הוציא מהכיס סכום יפה ונתן לו. חוץ לזה הוא גם ברך אותו. טוב, הוא כבר הלך סס ושמח, ברכה הוא כבר לא הצליח, קיבל את הכסף. אחרי שהוא יוצא, הרבנית שואלת אותו, כזה סכום נותנים לה? כזה סכום נותנים לו? אומר לה הרב, אני אסביר לך. אבל אדם הזה מסכן, אם הוא הולך למכור סוודרים באמצע החורף, בית וגן, אומרים שזה השכונה הכי קרה, הכי גבוהה בירושלים. כל אחד יודע שאין בן אדם בבית וגן שאין לו כמה סוודרים. ולאשתו ולילדים. והוא מסתובב ומוכר סוודר באמצע החורף, אז הוא מסכן. ובטוח הוא כבר דפק בעשרות דלתות. אף אחד לא קנה, ראה את המזוודה שלו מלאה. אבל בבית שלו, איי איי איי, בבית מחכים לילדים שיביאו אוכל. צריך כסף. אז דבר ראשון צריך לתת לו כסף, שיהיה לילדים מה לאכול. סיפור נפלא מהספר פרשות ישמר הלוי. אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, פני הפסח, דבר אל בני ישראל וישאו. מהספר מתוק האור, הוא מספר שהוא טס פעם משיקגו למקסיקו. שיקגו זה בארצות הברית מדברים אנגלית, מקסיקו מדברים ספרדית. שתי השפות האלה, אומר הרב לוינשטיין, לא זכיתי להכיר. כשאדם נוסע במטוס לטיסה זרה, למדינה זרה, אז לפני הנחיתה יש כאלה מקומות שנותנים לו שאלון, למלות את הפרטים האישיים, שם שלו, מאיפה הוא מגיע, איפה הוא יהיה, בשביל לדעת מי הוא ומה טיבו, וגם בטיסה שלי. קיבלתי כזה שאלון, זה כתוב באנגלית ומתורגם לספרדית. לא ידעתי מה לכתוב, איך שצריך לכתוב את השם שלי ולציין שאני ישראלי. אני מסתכל מסביב, אם יש מישהו מהנוסעים שיכול לעזור לי, המטוס בו היה ריק, ישבו שם רק כמה גויים מקסיקנים וזהו. מה עושים? התחלתי להתפלל, להגיד פרק תהילים. ואז עלה לי בראש רעיון, יש לי בפלאפון את המספר של המארח, שלמה. זה שאני הולך להתארח אצלו, אמר לחכות בשדה התעופה, מיד שאני ננחת, אני אתקשר אליו, אני אקריא לו, והוא יסביר לי מה לעשות. אנחנו נוחתים שם, המטוס נוחת, אני אתקשר אליו, עונה לי מזכירה אלקטרונית, ואז נזכרתי שהחליפו את הקדמות של הפלאפונים במקסיקו, בקיצור, אין לי איך להתקשר אליו. נו, חשבתי לא נורא, ואתה ששתה בבית, היא תעזור לו, אני אתקשר לבית. עונה לי המשרד את התואר שלהם בספרדית, בואנו. אני מנסה לגמגם משהו על שלמה, יהודית, אשתו. להביא להם מה רוצים, נתקע את הטלפון. לא, לא התייאשתי, אמרתי, הרי משטרת הגבולות תמיד יש תור ארוך. בכניסה לארצות הברית הייתי צריך לחכות 13 שעה, אז אולי גם פה זה יהיה. עזבי לכם יפה איזה יהודי שיעזור לי. אני מגיע לשם, העולם ריק, אני לבד, בלי שום תור, ושש פקידים מחכים שאני אבחר אחד מהם. אני אכניס את הטופס בתוך האנגלי, בתוך הדרכון, שלא יראו את מה שלא מילאתי, ואני ניגש לפקידה באנגלית, ואומר לה באנגלית תילגת שהוא לא דובר אנגלית, אנגלית כל כך טוב, אבל גם היא לא הבינה אנגלית, היא פניתה אותי לפקיד השני, גם הוא לא. אומר, תחכה לחבר שלי שיבוא ויתרגם. ואז הוא מסתכל עליו ואומר לי, אם אתה לא יודע אנגלית, אז תדבר בעברית. הרי אומר לו בעברית. אומר הרב לוינשטיין, על כל האפשרות חשבתי, אבל אפשרות כזאת היא שפקיד במקסיקו ידע עברית, על זה לא חשבתי. הקדוש ברוך הוא יודע טוב יותר מאיתנו איך לעזור לנו. התפקיד שלנו הוא להתפלל, לא לתת לו עצות. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, דבר את בני ישראל ויסור, אני כבר אסדר את העניינים. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, דף הימי בעל אוכר. בדף הימי שנלמד היום, בין הנושאים זה מהו שכר שבס באבלוי, ומה הדין במי שעבר וקיבל שכר שבס. אתם כבר יודעים שבשלוחה אחת תוכלו לשמוע את רבי זילברשטיין בשיעורו הנפלא, שבין היתר דבר על הדברים האלה. ובואו גם אנחנו נלמד עכשיו את נושאים של הדף הימי בעל אוכר. חז"ל אסרו ליטול שכר שבס. זאת אומרת שכר עבור עבודה שנעשתה בשבת, או דמי שכירות על השכרת בתים וחבצים לשבת, זה הסיבה שחששו שיבואו לעסוק בשבת בענייני מכר וסחירות שאסורים בשבת. אבל כשהוא נזכר לעבודה למשך מספר מסוים של ימים, או שבוע או חודש, או שהוא מזכיר את הבית למשך תקופה, רשאי לקבל את שכר השבת שהוא מובלע בשכר העבודה ובדמי הסחירות. וזה גם באופן שאם הוא היה מחסיר מהעבודה בשבת, או מוציא תימה שבת מהשכירות, היו מנקים מהשכר ומהשכירות בגין כך. והיתר הזה, כידוע, מכונה אבלוי. האיסור של שכר שבס האמור, הוא חל גם על העובד וגם על המזכיר. ולכן, גם אם המזכיר, אם המעסיק, סליחה, או הסוחר גוי, מוביל היהודי את השכר שבס, אסור ליהודי לקבל אותו. ואם הוא עבר וקיבל את השכר שבס, בין מגוי בין מיהודי, יש מתירים להשתמש בו, אך ספק אם הלוך כדעתם. שאלה מעניינת, מכונה לרכישה עצמאית של משקאות, מיני מתיקה, מכונה אוטומטית שנמצאת בכל מיני מקומות, שגויים משתמשים בה בשבת. אז יש אומרים שרווחי השבת נחשבים כשכר שבת, אבל יש אומרים שכיוון שהתשלום לא עבור הפעולה שנעשית בשבת, אלא עבור המוצר, אז זה לא ייחשב לשכר שבת והרווחים יהיו מותרים. נדבר עכשיו על שכירות חדר במלון לשבת, איך זה מותר? כשאמרנו שלבנה שכירות של שבת מובלעים בימות חול, אין אסור לקבל אותם. ולכן, בעל מלון שמזכיר חדרים במלון ליום לשבת בלבד, הוא רשאי לקבל עבורם את דמי השכירות, כי התשלום כולל גם את השעות שלפני השבת ושל אחריה, ואת ניקיון מסדור חדר בערב שבת. יש מי שכתב טעם נוסף להתיר, שכאשר האורח אוכל במלון, אז נכלל בתשלום גם המחיר של סעודות השבת, שהוא לא מהווה שכירות, אלא תשלום עבור מוצרים, ועבור ההכנה של המאכלים בערב שבת. כך שהתשלום עבור יום השבת מובלע בתשלום הכולל. עד כאן בעניין של הדף הימי בעל אוכר במה שנלמד היום. בואו נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול. אסור לאדם לעסוק בשבת בדברים שקשורים לפעולות שאסורות בשבת, שיש בדעתו לעשות אותם בימות החול. גם כשהוא לא עושה בשבת, כל פעולה של איסור. מותר לעמוד בסמוך לחלון ראווה, שמוצגים בו חפצים שנמכרים בחנות, אם לא ניכר במעשים שלו, שהכוונה שלו לבדוק את מה שנמצא שם בשביל לקנות אותם, אלא הוא רק נראה כמבית בחלון לשם תענוג. פעולה שאפשר לעשות אותה בצורה אסורה או בצורה מותרת, מותר לעסוק בעניינה בשבת, למרות שהכוונה לעשות אותה לאחר שבת, באופן האסור בשבת. בואו נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. האם יש עדיפות לקריאת הפטרה מתוך ספר הנביאים שלא הודפס? לדעת רוב הפוסקים, אין חובה לקרוא את ההפטרה מתוך ספר הכתוב על קלף, כדין ספר תורה מגילות, וניתן לקרוא את זה מתוך ספר מודפס, וכך גם מנהג רוב ישראל. וגם אם הספר לא מדויק לחלוטין לקריא ובכתיב, נפשר לקרוא מתוכו. ולדעת רבים מגדולי האחרונים, עדיף לקרוא מתוך ספר נביאים שלם מודפס, או תנ"ך שלם. כנהוג, אחרי שאומרים שאין הבדל בין ספר שלם מודפס להפטרה הנדפסת בחומש, ויש שנהגו לקרוא בספר הכתוב על גבי קלף שמכין הפטרות בלבד, אך לכל פוסקים, אם יש לספר זה עדיפות על ספר מודפס. עד כאן בעניין הזה. תלמוד בבלי דף היומי, מתי מקריבים 13 סעירים, והאם שבט אחד נקרא קהל, ומה חידי שיש יושף את המלך? על כך ועלות נושאים מעניינים נמד היום במסכת תורה אז דף אי. ובשלוחה 2, תוכלו לשמוע את שיעורה הנפלאה של ידידינו רבי אליהו אורנשטיין שליטה, שמוסר את שיעורו בצורה ברורה, נעימה, בהירה ומהירה. ועכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפץ ממוחי, חפץ חיים יומי. המדור שמלמד אותנו, מלמד אותנו להיות חפצים בחיים, מה לשמוע ואיך לשמוע, מה לדבר כמובן ואיך לדבר. אז בסעיף י"א למדנו רבותיי שאסור לאדם לספר על אפלה שעשה לו פלוני. אפילו שיש בזה תועלת להציל אחרים. ולמה? מה אנחנו מצחיים? כי רחוק הדבר שהוא יחבץ בזה לתועלת. אם נסתם הכוונה שלו תהיה לנקום באותו פלוני ולפרסם את גנותו על זה שהוא פגע בו. בהמשך לכך, בסעיף י"ג, נלמד היום בסדר הלימוד הימי של חפץ חיים כותב שלמרות זאת, שהתועלת היא עבור המספר עצמו, שעל ידי זה יציל את עצמו בעתיד מאותו פלוני, או שהשומעים יוכיחו אותו ועל ידי זה יושילו את הגזלה, נראה שמותר. כמובן, להצטרף שאר התנאים הדרושים לכך. ומוציא לחפץ חיים בהגעה, כי אפשר, שהוא הדין עם הכוונה שלו בסיפור כדי להפיג את דאגתו מליבו, אז זה נחשב כמחבל לתועלת עליה בו. ובבירו מוסופים מביאים שככה גם לקט רביסים קרליץ. מה שכתב הרב חיים בלשון אפשר, אז יש מי שאומר שהוא לוקח הדרך של לכתוב לפעמים בדבר מחודש בלי מקור. לשון אפשר. אכן הגר"א שומינר בספרי קורי דיני נשמיט את הדבר הזה, והוא כתב, בגלל שהרב חיים כתב את זה כמסתפק, ועוד שיכול לבוא לידי זה מכשולים גמולים גדולים, שהוא תמיד יאמר, המספר שיש לו צער והוא מוכרח לספר, ועל האדם ליישב דעתו, ולהיוונע מלספר. ויש להוסיף, שאף שיש הסוברים שמהשעבודים המוטלים על הבעל, הוא להרגיע את אשתו מנהגותיה, והדברים שמציקים לו, שמציקים לה, ולא ייתכן אם כן שיהיה אסור לה להציין בפניו. בכל מקום, ברור שאין שעבוד זה מתיר לעבור על יסור השנור. גם כשהוא לא תעלת, קשה שיתקיימו בו לתנאים. למשל שתבדוק היטב שבנכס שני עשה לרב, ואין זה רק טעות של המחמת שנוגעת בדבר. וכן שתכוון לתועלת בלבד, ולא בדרך התרעמות וכעס על המזיק, אלא רק להסיר דאגתה. וכן שני יכולה להסיר הדאגה, ולא להזכיר את השם של המזיק, ולספר לאדם שלא מכיר אותו. לגבי השמיעה ממי שמספר להפיג דאגתו, הוא כותב בספר חסידים שמצווה לשמוע לשלומה לו. ואם אפשר, יתקן ויחבו אצל חברו. הוא הוסיף שאם הנפגע מספר את זה לאחרים כי הוא מתכוון להוציא עליו שם רע, אז אסור לשמוע, אלא צריך לגור בו, כי להפיק דאגתו בדרך כלל מספיק לספר לאדם אחד. הוא ממשיך שם ובספר סידים שם משמע שמותר לספר גם כשזה מועיל רק לשכך כעסו או צערו. אבל בחפץ חיים כאן יש מי שביאר הנסיבות חיים, שדווקא עם החבר שלו חקתה נגדו וליבו כבד וקשה לו להחזיק הצער בלב, אז נחשב הדבר לתועלת מחמת שמועיל לעתיד להסיר דאגה. וכן זה כתב הרב מונק במר פילושו. עד כאן המדור הנפלא חפץ חיים יומי. אנחנו מגיעים למדור המוסר יומי. אומר חפץ חיים בספרו תורת הבית פרק ד'. ניקח נדימיון מאחד ששכר כרם גדול לעשר שנים. הוציא את זה 10,000 זהובים, אבל אותו איש היה עצלן מטבעו. עברו 5 שנים ולא הסתכל על הקרן להשקות, להדר ולתת אותו כראוי. ממילא עלו כמשונים, חרולים. ואז עובר אחד מהאוהבים שלו, וראו שהוא דאג על הקרן ועל הפירות. אז הוא אומר לו, מה יעזרו הדאגות? תתחזק בחמש שנים האחרונות לפחות, לנהוג כראוי. אולי השם יעזור לך, יהיה לך הרבה רווח. אותו דבר מורך חפץ חיים בכרם השם. בית ישראל אימה, כרם השם. השם נתן כוח באדם שעושים בכל יום נטיות יפות, מהודרות. ולפני מיעוט עיונו על עצמו, צמחו בו בשנים שעברו כמשונים וחבולים רבים. על כל פנים אומר חפץ חיים, יש לי להיזהר בשנים הנותרות על הכרם, לשמור אותו בכל יום מחץ ועוון, שהם קוצים וברקנים ממש לנפשו. ולהוסיף בכל יום נטיות יפות. זאת אומרת, להרבות דיבורה בתורה, ועד התקיים במאמר הכתוב, נצר מתי מעשה ידע להתפאר. אבל מזה מחפץ חיים, לא להפך, שמחמד שלא ישגיח על כרמו בתחילת שנותיו, יאבד גם את השנים הנותרות לו. ולקראת סיום, מדור פיני הפסח. יש לנו פה סיפור נפלא, בתוך ההגדה של פסח מקרב נטרו. סיפור שסיפר הרב טויסיג. הוא מספר שתמיד לפני קידוש, אבא שלי, אדוני, אובי, מוירי ורבי, התפארס יחזקל, אבא זכיר את דברי החידה הקדוש, לא יאכל דברוי ככל לא יצא עם פיו יעשה. כשרב חיים ויטל מפרש, שאדם צריך להשגיח, שלא יעשה דבר רב חולין, כל דיבור עם טוב ועם רע, פועל בעלמות העליונים. זה טוב או לא מוטב, בורס הניגורים או קטגורים. וכותב החידה שאין לתמוע איך הדיבור כאן פועל לצורות שם. שאלו נראה שהיין שסתום וחסום בחבית במרתף מתנועע בעצמו כשדורכים את הענבים בגז שבמקום רחוק אחר. מקום רחוק. וזה ניכר ונודע. כך, כך גם הדיבור כאן מעורר בעולמות העליינים. ולפי כך לא יחל דברו ככל היועץ ראשי תברות עם הכולל גימטרי יין. לכן אמר רבא, ממשיך הרב טויסיג גם מספר, תקנו ברכות רבות על היין, כדי לדעת שהברכה פועלת במרום גדולות ונצורות. ופסח, שנצטמינו על פסח, סיפור יציאת מצרים שכל המרבה בו משובח, תקנו לנו ארבע כסות להדגיש ביותר את הלקח הזה, שדורכים את היין פה והוא מתנוע שם. ואז מספר הרב טויסיג סיפור מרתק ביותר, עטו אוזן רבותיי. בשעתו, הוא למד בתמותר בדושינסקי, התלמידים רובם ככולם בני עניים שבהם פצע תוירה, ברוך השם, יצא תוירה. הדוחק היה גדול. יום אחד מגיע נדיב לתלמוד תוירה. סיפרו לו שהתלמידים אינם מוצאים מארבע מאות שאלות, כי פשוט הוי. אפילו לא טיול, אמרו, צחקו, אמרו, איזה טיול, איך אין לממן כזה טיול. על המקום הוא החליט שהוא מלג ועומר, הוא מממן להם טיול ליקב. היה יקב בראשון לציון, קרל מזרחי. הוא אומר שהוא יקבל מושגים, במושגים שלהם זה כאילו שידיעו לתלמידי החדר שיוצאים לטיול בחוץ לארץ, ככה, עד כדי כך. הוא מספר, יצאנו בשיירה, שש אוטובוסים. רוב הילדים זה הייתה יציאה ראשונה בחיים ירושלים, הדרך ארוכה, חניה בארטוב, רמלה, עזת זיכרון, לא יכולים את הים הגודל, ברכה לים הגדול. בקיצור, יום של חוויה. הגענו, מנהל היקב בכבודו ובעצמו, הדריך אותנו. הראו לנו את הסרט נע, איך חי בקבוקים בשורה מתמלאים, ללא מגע עד אדם, עזרה מתכת יורדת, סוגרת אותם, כלי כלואס. ואז בסוף הסיור הוא שואל, האם יש למישהו שאלות? אז את פעם אותו יציג, הייתי בן 11. ואז שאלתי אותו, האם הוא קרב לכבודו התופעה, שכשדורכים את הענבים בגת במקום אחר, מתנועה היין שבחביות. הוא אומר הרב טויסיג, אני זוכר שלצידי אמרת איזה חבר טוב, שכיום הוא מרביצטר הנודעה, הוא התחלחל מהשאלה ואמר לי, אראלה, אמר לי בשקט, לחש לי, אראלה, מה אתה שואל כזאת שטות? אבל המנהל של היקב נרעש, מה, מאיפה אתה יודע? כבר כל העיניים נתלו בי. ואז אמרתי, ככה אבא מספר בשם אחידו. החידו שאל המנהל, איזה חידה? אז אמרו לו שהיה רב גדול, חי לפני 200 שנה בערך, חיבר עשרות ספרים. חידה זה ראשי תיבות של השם שלו, חיים יוסף דוד אזולאי. אז הוא אמר, כל שנה, כשהעין החדש תוסס, אנחנו שומעים תפיסה במחלי ענק שמתיישנים עינות משנים עברו, וזה התעמולה, תעלומה, סליחה, תעלומה לגבינו, והגענו, הגענו את המוח לחקור אותה. לא שמע, ולא הצלחנו, ואתה אומר שזו תופעה ידועה. האם הרב הוא כותב גם את הסיבה? אז אמרתי לו, כן, כדי שנדע שדיבור קל פועל שם. הוא התפעל, אותו קרה, לחידה שנפטרה, הוא הורה להעניק בקבוק יין לכל ילד. אלו שני ארגזים לכל אוטובוס. באחרית ימיו, המשיך לספר הרב טויסיג, באחרית ימיו של אבא, בעל התפארת יחזקאל, סבל ייסורים קשים. חודש ניסן, חודש הוא נפטר, הוא שפל בבית חולים, שכב ממש על ערש דווי, התייסר מאוד, ואז התחנן בפני הרופא המסור, פרופסור רקובר, שישחרר אותו אליה לסדר בשביל שיקיים מצוות ויגעתו לבינכו, אבל הפרופסור הודיע שלא בא בחשבון, המצב הקשה שלו, החולשה נורא. טוב, אחרי זה הוא ראה שהצער מזיק לו יותר, ראה שזה בנפשו לי, שישחרר אותו. שעה קלה לפני החג הוא הגיע הביתה בכיסא גלגלים, באפיסת כוחות. קשה היה להאמין שבכזה מצב הוא יוכל לשבת ליד השולחן, אם נדבר על עריכת הסדר. לא, אבל רבו ישראל, אם דבר עומד לפני הרצון, בכוחות על אנשיים, נבס תקיטל, חגר שירית כוחותיו, לקרוא בקול גדול קדש. נו, עכשיו חשבנו שהוא ינוח, בשביל לאזור כוח להמשיך, אבל לא, מיד הוא תופס את הגביע. הוא מתחיל לקדש במתיקות, בדבקות, כדרכוי. שהוא הגיע למילים אשר בוחר, בוני מקולו, רמוני מקולו שוין, נאי גאי גאי, פרץ בכי נרגש, כדרכו. כדרכו מימים ימימה, עד שכל הנוכחים בחו ביחד איתו. כולל האחות הראשית במחלקה שביקשה מהפרופסור להתלוות אליו ולהשגיח. ממש היה במצב של פיקוח נפש, גבל בפיקוח נפש. כן, והשם החליף הוא כוח, ובתוקף חולשתו הנוראה והאיסורים העצומים ניהל את הסדר בהתלהבות וברגש. התאמץ לאכול את הכזה על סמצו בעירור, בידו. אנחנו ראינו איך שהוא אוכל בקושי במסירות נפש. האחות ידע כמה קשה לו, כמעט פינה מנמנע. פעלה כל כך שזה גרם לה להתחזק. הלאה והלאה עד שהיא זכתה והיא ניסה לבן תורה ירא שמיים ובנתה בית נאמן בישראל. רצון לקיים המצווה. הרב טויסיג בא לתפארת יחזקאל. ולשים רבותיי את חזקות העמית. בספר חריידין כתוב, ויאמר שירת העם בשמחה, וידמה בדעתו כאילו באותו יום עבר בים. ואומר בשמחה, מוכלים לו עוונותיו, אומר המשנה ברורה. וכותב בספר חריידין, וזה דווקא אם ידמה לעצמו בהרגש ובהתפעלות את המעמד. יכולים על כל הרבנותיו, רבותיי. נשתדל לומר אז יושר בשמחה, ונצייר בדעתנו כאילו אנחנו עוברים בים, וכך נזכה שימחלו עוונותינו. עד כאן דברינו להיום, שיהיה לכולנו המשך מועדים לשמחה. שביעי של פסח, אגוציונטה ואגיצ'אבס. הרבה הצלחה בכל העניינים, היו שלום.